רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
המרכז למוזיקה ירושלים, משכנות שעננים, מזמין אתכם להצטרף לפרויקט אמץ נגן ולסייע בתרומת מלגות לימודים לקידום וטיפוח מוזיקאים צעירים ומצטיינים בישראל. המרכז למוזיקה ירושלים מטפח מוזיקאים צעירים מצטיינים מכל רחבי הארץ במשך יותר מ-40 שנה. במפגש המאזינים האחרון שקיימנו בצוותא, הופיעו על הבמה שלנו כמה מבני הנוער המשתתפים בתוכנית המצטיינים של המרכז. איזה כישרונות אדירים. דורות של מוזיקאים מעולים שמופיעים על הבמות החשובות ביותר בעולם יצאו מהמרכז למוזיקה ירושלים. זאת ההזדמנות שלכם לתמוך במוזיקה בישראל ולהעניק למוזיקאים המצטיינים אפשרות לקבל מלגות לימודים, להשתלב בכיתות אומן, בקורסים ובסדנאות בהדרכת מוזיקאים מובילים מהארץ ומהעולם, ואפילו להשתלב בתזמורת הפילרמונית הישראלית הצעירה. לפרטים נוספים ייכנסו לאתר מרכז המוזיקה ירושלים בכתובת jmc.org.il או יתקשרו ל-02-62-34-347 שלוחה 200. מרכז המוזיקה ירושלים, משכנות שעננים.
עושים תנ"ך.
עושים תנ"ך.
יותם שטיינמן מארח.
שלום לכל המאזינים. הגענו לפרק השלישי של טרילוגיית ישראל הקדום. בשני הפרקים הקודמים עסקנו בשאלה מי הוא עם ישראל הקדום וכיצד ניתן לזהות אותו בשטח, באתרי ההתנחלות באזור ההר. בפרק הקודם עסקנו בממלכת ישראל וראינו עד כמה השפיעה הממלכה זו על ההיסטוריה ועל התרבות של ממלכת יהודה, וכן כמה השפיעו המסורות שהגיעו מישראל על כותבי המקרא עצמם. היום, בפרק המסכם של הסדרה, נעסוק בשאלת ראשיתו של ישראל המקראי. מתי נוצר הקונספט הזה של עם ישראל שאותו אנו מכירים עד היום? נמצא איתנו באולפן דוקטור בועז טבי, במכללת אורנים, מה שלומך? ופרופסור ישראל פינקלשטיין, מאיפה לא? אני מאוניברסיטת תל אביב.
מאוניברסיטת תל אביב, כן.
אוקיי, אז על מה אנחנו מדברים היום? אנחנו מדברים היום על ישראל המקראי, ככה הגדרת את זה.
כן, דיברנו בתוכנית הראשונה על ישראל הארכיאולוגי בעצם, ישראל הקדום הארכיאולוגי, כיצד הכל התחיל. בחבלי ההר של ארץ ישראל, במאות ה-12 ו-11, לפני הספירה, כתוצאה מקריסת העולם של תקופת הברונזה, שאלנו גם שאלות יותר מאוחר לגבי כיצד שם של קבוצה של אנשים, ישראל הופך לשם של טריטוריה, של ממלכה, והנה הגענו לתוכנית השנייה שבה אמרנו שהממלכה הצפונית הזאת, ממלכת ישראל, היא הייתה הממלכה הדומיננטית. היא הייתה הסיפור הגדול בעצם, שלאחר מכן באיזשהו שלב, כשהיא כבר איננה, סופרים יהודאים משתלטים עליה, למעשה.
על הרעיונות שלה.
על הרעיונות שלה ועליה, ומשעבדים אותה על האידיאולוגיה היהודאית, הירושלמית של שושלת בית דוד, וזה בשעה שהממלכה הזו כבר לא קיימת למעשה. כלומר, אנחנו עכשיו עברנו שלב, הייתי אומר כך, בתוכנית הראשונה שוחחנו על פרק הזמן, נאמר שבין
תקופת ההתנחלות.
כן, תקופת ההתנחלות, נאמר בין 1150 ל-950 לפני הספירה. 200 שנה כיסינו. אגר דיברנו על עוד 200 שנה, בין 950 ל-720, 722, ואז ממלכת ישראל קורסת, ועכשיו השאלה, אוקיי, אז מה עכשיו? היו כבר בעצם, לפי מיטב הבנתי, טקסטים כתובים שהביעו את הזהות של ממלכת הצפון. האם היו טקסטים גם שהביעו זהות של יהודה? אינני יודע לתת תשובה לשאלה הזו. אני יותר קל לי דווקא ללכת כאן לממלכת ישראל, בשלב היותר מוקדם, אז כיוון שהעדויות לכתיבה שם הן יותר ברורות. בכלל, הכתיבה, צריך לומר את זה, היא התחילה, גם כאן עשינו מהפכה קצת בשנים האחרונות, אני סבור שאין עדויות ליכולת לכתוב טקסטים מורכבים לפני סוף המאה התשיעית, והעדויות שהן מתחילות הן באות בעיקר מהצפון, אז לכן יותר קל לי להתמודד עם הממלכה הזאת ישראל מאשר עם יהודה בהתחלה.
אני זוכר שקראתי פעם שטבעה המורכבת לא צצה סתם כך, אלא יש לה איזושהי דרישה, כמו שאנחנו לא נעשה פודקאסט סתם ככה אם אף אחד לא מאזין.
כן, אולי משטר,
או שמעיד על איזושהי חברה מסוימת.
השאלה, בוודאי, השאלה למה כתבו ולמי כתבו, וגם מה היה כל המהלך, שוב, הארוך של הכתיבה האלפבטית, ואפשר לשוחח על זה, זה ייקח אותנו קצת הצידה. בכל אופן, אני הייתי מסתפק בזה שאומר שהכתיבה במה שאפשר לכנות בשם עברית לא מתחילה לפני המאה התשיעית. כלומר, אז היו טקסטים צפוניים, והנה שתי הממלכות האלה חיות זו לצד זו, ומשהו מתרחש. כל זמן שאשור נמצאת ברקע הרחוק, הן מנהלות את עניינם, ויש כאן איזשהו בלנס בלבנט, נקרא לזה, בחלקים האלו שלנו שהיום נקרא להם, נגיד ישראל, ירדן, הרשות הפלסטינית, לבנון, דרום ערב סוריה, אוקיי? בכל המרחב הזה יש איזשהו טנגו שבו יש שתי ממלכות עיקריות שנאבקות על ההגמוניה, החל מאמצע המאה העשירית ועד אמצע המאה השמינית, וזה דמשק וישראל. אלה שתי הממלכות הגדולות, ובעצם הן עולות וירדות זו מול זו, כשברקע נמצאת האימפריה הגדולה, האימפריה האשורית, שהיא גם כן חלק מהמשחק הזה. למשל, כשדמשק מתחזקת ומשתלטת על חלקים מישראל, זה נמשך עד שהאימפריה האשורית משחררת לחץ על דמשק, ואז דמשק מתקפלת וישראל עולה מחדש על הבמה, נגיד בשנת 800 לפני הספירה.
ישראל בדרך. מעניינת בכלל את אשור הגדולה?
ישראל מעניינת את אשור, אבל הקשר עם ישראל הוא קשר מרוחק. למרות שישראל השתתפה בקרב קרקר בשנת 853, והוא שילם לאחר מכן גם מס לשלמן 10 וכדומה. זאת אומרת, זה לא שזה נמצא בעולמות אחרים. משהו קרה, ובאיזשהו שלב מתחולל משהו באשור, עולה למלוכה תגלת פלסר השלישי, והמדיניות של אשור במערב אסיה משתנה, והם מכוונים את עצמם מאותו רגע להשתלטות ישירה על החבלים האלה, ביטול הממלכות הקיימות והקמת פחוות אשוריות במקומן, ואז למעשה זה מתחיל בשנות ה-30 של המאה, אולי בערך מאה השמינית לפני הספירה, ב-732 אשור בעצם כבר תופסת שטחים נרחבים מממלכת ישראל.
מספחת.
מספחת, כן. ממלכת ישראל מתחילה להתפרק. ולאחר מכן יש עוד איזה 10 שנים, ב-722 היא נופלת ובעצם כל הטריטוריות שלה הופכות לפחוות אשוריות ויש הגליות, והולכת יהודה נשארת לבד. עכשיו השאלה כמובן, אנחנו צריכים ללכת עכשיו רגע אחד, זאת אומרת, אנחנו מעבירים עכשיו את הספוטלייט על יהודה. וכאן יש דבר מאוד מעניין. יהודה יש לה חשיבות עצמית גדולה, כמו שאתם יודעים. אנחנו מרכז העולם, וגם היום, כן? מרכז היקום וכדומה. וזאת שאלה מעניינת, כי בעצם תיקחו רגע, תסתכלו רגע אחד על ירושלים הזו. היא נמצאת במקום נידח לחלוטין וחסר חשיבות הרי, נכון? אין שם שום דרך בינלאומית. לפי מיטב זיכרוני, אין נמל גדול בירושלים.
עוד לא.
עוד לא. לפי מיטב זיכרוני, גם ממצאי מכרות הזהב וכדומה, הם לא מאוד מפותחים. ואז נשאלת השאלה, מה קורה כאן? למה בכלל ממלכה שנמצאת במקום שולי כזה, עולה על הבמה והופכת למקום חשוב? מה מביא את זה? בעצם אין לזה שום סיבה. יש סיבה למה דמשק חשובה. יש סיבה למה שכם שומרון חשובות, ממלכת ישראל. לארץ ישראל יושבת על צירי התנועה העיקריים, על הדרך הבינלאומי צפונה, על העמקים הפוריים. יש סיבות לקשר עם פיניקיה וכדומה, יש סיבות כלכליות ברורות לעוצמה שלה. יהודה לא. בעצם שכשמסתכלים על ממלכת יהודה לאורך ההיסטוריה, אתה שואל את עצמך, מתי המקום הזה היה מקום חשוב לעצמו שלא כמשרת של מישהו? והתשובה היא, כמעט מעולם לא. בעצם ירושלים הגיעה למעמד של חשיבות וגדולה בתקופה שהיא שרתה כוחות גדולים ממנה. אפשר לראות דמיון בין ירושלים כמשרת את האימפריה האשורית והמדיניות שלה בדרום הלבנט, ואפשר להשוות את זה גם לירושלים כלקוח של האימפריה הרומית, לומר. כן? כשאתה מסתכל טוב טוב, אתם מסתכלים טוב טוב, לא הולך ההיסטוריה, אני הייתי, לא הולך על היסטוריה מאוחרת, אבל הייתי הולך עד נגיד החשמונאים, עד התקופה הרומית. אז אפשר, עד תקופה הרומית אולי באמת יותר טוב, אפשר לראות שהיה פרק זמן מאוד קצר שירושלים הייתה חשובה משום חשיבותה, ולא כמשרתת של אימפריה גדולה. וזה פרק הזמן שבו החשמונאים ניהלו פוליטיקה מתוחכמת במאה השנייה לפני הספירה. למה אני אומר את כל זה? כי כי בשנת 732 אשור מסירה את ישראל מעל המפה, אבל לא מסירה את יהודה. כי יהודה הייתה טובה לאימפריה האשורית כדי לשרת אותה. Okay. יהודה למשל יכולה לסייע לאשורים בשליטה על דרכי הסחר הערבי, שעוברות בבקעת באר שבע. יהודה יכולה להיות איזה מין בלם בפני כל השבטים של הנוודים של הדרום. יהודה נמצאת לא רחוק מהגבול עם מצרים, יש לזה יתרון מסוים, יש לך וסל נוח במקום הזה.
אולי פשוט סתם לא הפריע ולא הייתה חשובה וגדולה מספיק, כדי להביא כוחות, כדי לטפס על ההר, וכדי...
גם לא מספיק חשובה, אבל גם יש בזה יתרון מסוים. אם יש לך לקוח כזה שהוא כנוע, אתה יכול בעצם לנצל אותו בצורה הרצויה לך. ולכן יהודה לא הוסרה מעל המפה. עכשיו, כמובן שאפשר גם להגיד שהייתה גם מדיניות מחוכמת של המלכים באותו זמן. כי אתם יודעים יש כאן איזה, נוצר כאן איזה פער גדול בין הספרות המקראית ואיך המקרא רואה את מלכי יהודה, לבין איך אנחנו יכולים לבחון אותם בראייה גיאופוליטית, כלכלית וכדומה. כן? מי חשוב ומי פחות. אז אתם יודעים שאם לוקחים בדיוק בפרק הזמן הזה שישראל מוסרת מעל המפה, ומה שקורה לאחר מכן, במאה השנה שאפשר לקרוא, אנחנו מדברים היום על המאה האמריקנית, נכון? אז בואו נדבר רגע על המאה האשורית.
כן.
אז בזמן
המאה... הייתה אימפריה יותר גדולה, קצת.
כן, יותר נחושה, הייתי אומר, לאור מה שאנחנו רואים היום. כן, אז בזמן המאה האשורית שלטו ביהודה שלושה מלכים בעצם. היה אחז, ולאחר מכן חזקיהו, ולאחר מכן מנשה, שמהלך 55 שנה. עכשיו, המקרא מתאר אותם ככה, אחז היה מלך שחטא, והוא נחשב כמלך, יש לו הערכה שלילית עליו, חזקיהו נחשב כגיבור וצדיק, ולאחר מכן מנשה נחשב למלך החוטא מכולם, ולחטאיו היו כבדים כל כך, שאפילו צדיקותו המופלגת של יושיהו לאחריו, לא הביאה לכך שאלוהי ישראל החליט לשמר את ממלכת יהודה, אלא זעמו על יהודה שבא מחטאיו של מנשה, היה כה גדול, שהוא בעצם כבר נפלה ההכרעה להסרתה של יהודה, מעל המפה, החלטה האלוהית.
Okay.
עכשיו, כשמסתכלים על ה... הארכיאולוגיה מודדת מה? הארכיאולוגיה מודדת תרבות חומרית, כלכלה, סגסוג, דברים כאלה, סחר, דברים כאלה. כשאתה מסתכל על זה, אתה רואה תמונת מראה. אתה רואה מלך אחז, מלך חכם לגמרי, שלא הסתבך עם האימפריה האשורית, אלא ההפך, נכנע כבסל כנוע. חזקיהו שהיה, נגיד, לקח צדיק. החלטה, היה צדיק אולי, אבל לקח החלטה נמהרת ומרד באשור, והביא כמעט לחורבנה המוחלט של יהודה, בסן חריב, כבש חלקים, הרס את השפלה, קרא טריטוריה מיהודה, מסר אותה להרי פלשת, דברים נוראים כגון אלה. ומנשה היה המלך הגדול מכולם, כי הוא החזיר את יהודה לחיים. בזה שהוא שוב הפך, תפס את המסר, לא היה צריך להבין יותר מפעם אחת, ו... ניהל מדיניות חכמה של כניעה לאשור ושירות הממלכה האשורית.
אז אני אהיה בתפקיד זה ששואל, אבל איך זה יכול להיות? למה זה הפוך ממש אחד מול השני?
משום שאנחנו מסתכלים על פרמטרים שונים קודם כל. אנחנו מסתכלים מצד אחד על פרמטר תיאולוגי, שבא מתפיסת עולם של חלק מסוים של המציאות היהודית המאוחרת, מול פרמטר של סגסוג כלכלי נגמר, ככה, וגיאופוליטי. אגב, יש משהו אחד שחייבים לומר אותו, אני חוזר ואומר אותו, הרבה פעמים מישהו שמע את זה, אותי כבר אומר את זה, יסלח לי, שמדברים על התופעה הזאת של הממלכות העבריות, ושל כתיבת טקסטים מקראיים. אנחנו חייבים לזכור רגע אחד, לעצום את העיניים רגע, ולחשוב את המחשבה הבאה. הטקסט המקראי שמונח לפנינו, את מי הוא מייצג? אז בואו נגיד נשחק משחק, נוציא קודם כל את ישראל, הוא לא מייצג אותה, הוא משתמש בה, הוא משתמש בטקסטים שלה, הוא לא מייצג אותה ייצוג ישיר. כלומר, הוצאנו מן המשחק 75% מהאוכלוסייה של הממלכות העבריות. עכשיו, בתוך יהודה, זה ברור לחלוטין מתוך הטקסט, שהיו השקפות שונות על איך יהודה צריכה להתנהג, וגם על ההיסטוריה, וגם על התרבות.
אפילו על הפולחן.
על הפולחן, יותר... הייתה, נכון. מורטון סמית, שהיה חוקר גדול בשנות ה-70, מקולומביה, קרא לזה, היו שתי מפלגות, המפלגה הסינקרטיסטית ומפלגת אדוני לבדו.
אוקיי.
עכשיו בוא נגיד שהם היו 50-50%, אז אנחנו, כיוון שהטקסט המקראי מייצג את מפלגת אדוני לבדו, אנחנו מדברים על 12.5% מן המציאות העברית הקדומה, שהם כתבו, ללמדך שמי שכותב הוא המנצח.
בדרך כלל, כן.
אנחנו יודעים את זה, זה לא דבר חדש לנו. למה בעצם אני אומר את כל זה? אז האשורים לא מסירים את יהודה, הם אחז מנהל את ענייניו בזהירות רבה, והם משתמשים ביהודה כבסל, החל משנת 732. עכשיו, בואו נחשוב רגע אחד על יהודה. ישראל איננה. אנחנו לא יודעים אם הייתה אידיאולוגיה פן-ישראלית ביהודה לפני הסרתה של ישראל מן המפה.
בוא תסביר רק את המושג הזה, פן-ישראליות, כי הוא מושג...
פן-ישראליות, זאת אומרת, כל ישראל אחים. השבטים כולם, יהודה וישראל, מדן ועד באר שבע.
כן? עם ישראל.
עם ישראל, כולנו אחים, כולנו אותו דבר, רק, הרי מה המסר הרי של הסופרים, המסר המוסתר והלא מוסתר של הסופרים המקראים, הם אומרים לך, אומרים לאנשים ממלכת ישראל, תשמעו חבר'ה, אתם בסדר, אתם יש לכם טיקט להיכנס לתוך העם, אבל יש שני תנאים לטיקט הזה, שאתם צריכים למלא אותם. ראשית, אתם צריכים לקבל על עצמכם את שלטון שושלת בית דוד, ושנית, את קיומו של מקדש אחד בירושלים, שהוא מקדש של ישראל. ואז אתם חלק מאיתנו, חלק מן האישות הזאת, מן העם. אני חוזר למה שאמרתי קודם, אנחנו לא יודעים אם הייתה תפיסה כזאת פן-ישראלית מוקדמת יותר ביהודה, אבל קודם כל עכשיו היא התאפשרה, כי אין ישראל. יש ישראלים, אבל אין ישראל. אנחנו יודעים שהגליות מישראל לא הקיפו את כל האוכלוסייה. גם על פי המספרים שהאשורים נותנים, וגם על פי הממצא הארכיאולוגי. היו הגליות, זה ברור, אבל הגליות היו של האליטה, של שומרון וסביבתה. קודם אולי בגליל, גם כן באמת תגלת פילסר, היו הגליות, אבל לא הגלו את כל 350-400 אלף התושבים של ממלכת ישראל. כלומר, נוצר מצב שיש ישראלים, אבל אין ישראל. ואז בעצם יהודה יכולה לפנות אליהם. אבל השאלה היא כזאת, מה אתה פונה אליהם? יש לך את האימפריה האשורית בגבולך הצפוני, יושבת ישיבה ממשית בפחווה אשורית, וגם שולטת בך, ברור. אז מה, אם אתה רוצה, יש כמה דרכים להתאבד. אחד מהם זה...
להצבן אותם.
להצבן אותם, כן. זה התאבדות בטוחה וגם משוחררת מכל הכבוד. גומרים אותך מיד.
עשינו את זה כמה פעמים במהלך ההיסטוריה.
בדיוק, אתה לא מתעסק עם האימפריה האשורית הגדולה והחזקה. עכשיו, כאן אנחנו צריכים לעשות רגע פאוזה, הפסקה, ולהתבונן רגע על יהודה וירושלים. כי זה מפתח להבנת כל התמונה לפי דעתי. אני נכנס כאן לטריטוריה שאני נמצא בוויכוח, אבל אני עומד בעמדתי חזק בוויכוח הזה, ולא מוותר גם. שהחבר'ה שלי שואלים אותי, מה מידת הגמישות בתיאוריות? אז אני אומר להם, אני קתולי טוב. יש עיקרי האמונה. בעיקרי אמונה אין פשרות. כן. כלומר, באותן דברים שהם מחזיקים את כל המערכת כולה, התמונה הגדולה.
כן.
תראו, תסתכלו רגע על ירושלים. היא מעבדה מאוד מעניינת. אתם צריכים עכשיו כולכם, גם אתם שניכם וגם המאזינים, לעקוב אחריי, אני אעשה את זה בזהירות. אפשר לעקוב אחרי הקרונולוגית. יכולים לעקוב אחרי התפתחותה של ירושלים, הטריטוריאלית והגיאוגרפית. כלומר, הדמוגרפית. הרי לא בונים חומות ולא יושבים בהם אנשים, בנים כשיש שהיא גדלה. עכשיו, איך עוקבים אחרי זה? על פי המכלולים הקרמיים. המכלולים הקרמיים, יש להם תאריכים. ולכן אני יכול להגיד בוודאות די גדולה, שעד נגמר 750, קרוב 760, 750 לפני הספירה, ירושלים היא קטנה באופן יחסי. יש, היא גודלה אולי, מהדונם, גרים בה אולי 2,000 אנשים. נאמר,
קטן
כזה.
מאוד.
כן, קטן מאוד. הייתה קטנה יותר קודם לכן.
כן.
עוד יותר.
את אבל... הכפר אולי, לפני
כן,
שהיא הפכה
לעיר. כן. עכשיו היא כבר יותר גדולה, אבל עדיין קטנה. כן. יש הר הבית, שלוחת עיר דוד, בזה נגמר העניין. והנה, לפתע פתאום, בפרק זמן קצר באופן יחסי, שהוא מתחולל בין, נאמר, 760-70 לפני הספירה ל-700 לפני הספירה, בום גדול, וירושלים מתפשטת, וכוללת עכשיו גם את כל החלקים שהם היום הרוב היהודי והרוב הארמני. היא גדלה משטח של איזה 100 דונם אולי, לשטח של 600 דונם. פי שישה. כלומר, אוכלוסייתה גדלה פי שישה. אין מצב בעולם העתיק של גידול אוכלוסייה כזה.
זה לא ריבוי טבעי.
ברור כן. שלא. משום שבעולם העתיק, אנחנו יודעים שהריבוי הטבעי, היו אולי, אני יודע, 2.2 ילדים מחליפים שני הורים, אז זה ריבוי טבעי מאוד, כמעט בלנס וקצת, כן. וקצת, וקצת גידול. אין גידול טבעי, וגם ירושלים, כמו שאמרנו קודם, לא הנמל הגדול שלה, ולא מכרות הזהב שלה, לא היו בדיוק אטרקציה גדולה למשוך אוכלוסייה אליה. אז למה זה קורה?
זה אומר שהם נדחפו
פנימה. מי האנשים האלה? יתרה מזו, אנחנו רואים את התהליך הזה בכל רחבי יהודה, שיש קפיצה יישובית, דמוגרפית, דרמטית, ביהודה, במהלך המאה השמינית לפני הספירה. וגם שם האוכלוסייה גדלה בצורה ממש משמעותית ביותר. אז שום נשאלת השאלה, מי האנשים האלה? כיוון שהם לא באו לסגסוגה של ירושלים, לא הייתה איזה מרכז, זה לא בדיוק, אני יודע, נמל אקו, או אני יודע, נמל עזה, שיש לה, יש לו קשרים עם הדרך הסחורות הערביות, או אין סיבה לדבר הזה לגדול בצורה כזו.
ולא חזון אחרית הימים של ישעיהו, כן. שכל העמים נהרו
נכון,
אליה.
נכון, אז מה בתכלס, מה קורה כאן? ואני סבור שאין ברירה, פשוט אין ברירה, אלא להגיע למחשבה שקבוצות, אוכלוסייה מישראל, שנתפסה על ידי האשורים, מסיבות שלא תמיד אפשר בקלות לענות עליהם מדוע, הם אנשים עוברים ליהודה ולירושלים, הם מתיישבים בה, ויש לזה, למרבה ההפתעה, ראיות משני כיוונים נוספים. ראשית, שמסתכלים על חבל ההר של ממלכת ישראל, מבית אל וצפונה, רואים שם באמת בתוצאות של הסקרים דלדול יישובי רציני באותו פרק זמן, שיש נפילה יישובית רצינית.
זה מתאים במספרים בערך?
אני לא בטוח שאפשר להגיע לרזולוציה כזאת, okay. אבל רואים שם דלדול יישובי רציני. זה דבר ראשון שאפשר לראות. ונקודה שנייה, בתרבות החומרית של יהודה, רואים לפתע כניסה ליהודה של אלמנטים מהצפון שלא היו מוכרים קודם לכן. כלומר, האלמנטים האלה מוכרים בישראל בתקופה שאנחנו קוראים לה ברזל 2א, לצורך okay. העניין המאה התשיעית לפני הספירה, הם נמצאים בצפון. והנה...
על מה מדובר? על איתורים מסוימים, על צבעים מסוימים?
על שיטות בנייה, על סוגי בניינים, על גם דברים מסוימים מן הממצא הקטן, אפילו...
דברים שיותר מזכירים את העולם הסורי-פיניקי, כאילו?
שבאים מישראל, הם מושפעים מהעולם הזה הסורי-פיניקי, ברור.
שהיהודאים פחות מושפעים.
כן, וזה מופיע פתאום ביהודה, החל מאותה תקופה.
כמו שאמרת, האנשים מביאים את תרבותם איתם.
כן, ולכן, אני יכול לומר עוד דבר, כאן אני צריך להיזהר שאני לא אפול לתוך המלכודת של טיעון מעגלי. אז אני מודע למלכודת, ובכל אופן אני נכנס אליה.
אוקיי. בעיניים פקוחות.
כן, כן. שלפי דעתי, בלי הנחה כזו, שהייתה תנועה של אוכלוסייה, מממלכת ישראל אל יהודה. עכשיו, אנחנו כמובן לא חושבים שמדובר כאן בדיוק בממלכות החיות, ושכל חייהם רק רצו לעבור ליהודה, רק לא יכלו, ועכשיו היא נפתח עליהם. אנחנו לא תמימים בעניין הזה. אבל מסיבות מסוימות הייתה הגירה. אולי יהודה שגשגה בגלל הסחר הערבי, אולי היה כדאי גם לעבור לממלכת יהודה שהייתה וסל של האימפריה האשורית במעמד קצת אחרת.
פחדו מהאשורים שלא היו כן, רגועים יודע
אבל,
מה.
כן, אבל גם שם הם היו תחת בעצם כבסל של האימפריה האשורית. בכל אופן, גם אי אפשר להסביר לפי דעתי את מעבר המסורות הישראליות אל יהודה, ואל המקרא, אחרת מה הם עושות שם, המסורות כן. הישראליות. וזה לא רק מסורות שקשורות בדמויות יהודאיות. נגיד, קל יהיה להסביר את מסורות שאול. כי הם היו צריכים להיות איזה מתנגד, אז הם לקחו, והנה הם שמים אותו מול דוד, והם בונים את הסיפור מזה. אתן לכם דוגמה. אתם פותחים את ספר במדבר, פרק 21. יש שם סיפור על כביכול היוצאים ממצרים, חוצים את הממלכות עבר הידן, מגיעים אל סיכון מלך חשבון, התנגשות איתו וכיבוש ממלכתו וכו'. יש שם זיכרון, אפשר אני חושב בוודאות לומר, שבא מממלכת הצפון, מהמאה התשיעית, ברקע של כיבוש האזור הזה על ידי ישראל, בימי שושלת בית עמרי. אז הכיבוש הזה בא מצפון לדרום ולא מדרום לצפון, אבל זה מעניין הסיפור הזה. עכשיו, השאלה, למה סיפור כזה ייכנס לתוך הטקסט המקראי? כיצד ולמה?
הוא לא... הוא משרת, בדיוק, למה זה טוב?
בדיוק, אז מי הביא אותו את הסיפור הזה? ויש עוד דוגמאות מעניינות מאוד. למה צריך את יעקב? הרי יעקב הוא אב צפוני. אז היהודאים סידרו את העניין הזה. כלומר, יעקב הוא גם כנראה המסורת היותר מוקדמת. אברהם הוא מסורת מאוחרת, שיש לה אולי שורשים בנגיד ימי בית ראשון המאוחר. הסופרים היהודים סידרו את היהודאים סידרו את העניין, כי הם סידרו את זה שאברהם הוא האב הגדול, והם סידרו את הסדר.
הם בעצם יצרו את השושלת של האבות, שושלת שלא הייתה קיימת מלכתחילה.
ברור, היו סיפורים נפרדים. והסופרים היהודים תפרו את זה לסיפור אחד וסידרו...
סיפור כמו עקדת יצחק עם אברהם בנפרד ויצחק בנפרד, ואיכשהו חיברו אותם.
יצחק הוא דמות מחברת באמת שחיברה את הסיפור הזה. עכשיו, למה? למה אתה צריך לשמע את המסורות של החברה האלה? אם הם כאלה bad guys, אז מי צריך אותם בכלל? ושוב, השאלות האלה כל הזמן עולות. והדוגמה של בעל דברי הימים היא כל הזמן מולך, כן? שהוא לא הייתה לו שום בעיה לסלק את חלק מהמסורות שלו היו נוחות לו. זאת הנקודה בעצם הארכימדית כאן בכל הסיפור. לפי מיטב הבנתי והכרתי, החל מסוף המאה השמינית, האוכלוסייה ביהודה הולכת ומתחזקת, ירושלים גדלה בצורה משמעותית ביותר, ובעצם יהודה היא לא יהודה יותר, אלא מה שקרה דמוגרפית, שיהודה, היא עכשיו ישראל ויהודה בתוך יהודה. כשחלק ניכר מהאוכלוסייה, הוא אוכלוסייה שהקשרים שלו הם צפוניים, המסורות שהוא מביא, הן מסורות צפוניות. ואתה לא יכול לבטל אותם במחי יד, אלא אתה מוכרח להכיל אותם לתוכך. ולכן אתה מכיל אותם על ידי קבלת המסורות האלה, אבל על ידי זה שאתה מסדר את המסורות בצורה כזאת, שאתה מייצג את עליונותה כביכול של יהודה, על ידי זה שאתה אומר, תראו, במסורות האבות, אברהם הוא האב הגדול הראשון.
גם נחצת עדיין לא צאצאיהם, הם אלה שבסוף כתבו את הטקסטים.
כן, כן, גם זו, כמובן, וגם עד כמה הם היו באליטות של יהודה, אנחנו גם כן יכולים לשאול את השאלה הזאת, שאלה מאוד משמעותית. בכל אופן, אז זו הסיבה שמתחילה בעצם, שאין ברירה אלא לייצר איזה מין רעיון פן ישראלי. כי בשלב המוקדם, לפי דעתי, שהוא נקרא לזה השלב, כל זמן שהשורים שם, אתה לא לוקח סיכון להתעסק איתם, ואל תתחיל לשדר להם שגם שומרון שייך לי, וגם עמק ישראל שייך לי, וגם...
כשאתה בעצמך שייך לי.
בדיוק, כשאתה בעצמך שייך לו. אז אל תשב בשקט ותירגע. אז הם בעצם מייצרים בעצם אידיאולוגיה, אני חושב, אני סבור כך, זאת הצעה, שוב, אנחנו נמצאים במישור התיאוריות כאן, כן? הם מייצרים איזה מין השקפה פן-ישראלית, אבל היא פן-ישראלית פנימה. שאומרת שאנחנו ישראל ויהודה, אנחנו כולם אותו לבר, אנחנו אחים, יש לנו גם אידיאולוגיה טריטוריאלית, היא מוצנעת, אתה לא יכול לעשות כלום עם הדבר הזה בשלב המוקדם, כל זמן שהשורים שם. וזה משתנה בשנת 630, 625, 26, 27 לפני הספירה, כשאשור לפתע פתאום נסוגה מארץ ישראל, מסיבות שהן לא ארץ ישראליות. מסיבות של המשחק הגדול, אני משתמש כאן במושג שבא מהמאה ה-19 מאסיה, the great game, כן? אז המשחק הגדול בין האימפריות, מצרים, אשור ובבל, מביא לכך שאשור נחלש תחת הלחץ הבבלי, והיא נסוגה מארץ ישראל. נוצר כאן משהו שיכול להתאפס כוואקום. בעיני מישהו שיש לו אספירציות טריטוריאליות. כלומר, יושבים חבר'ה ב... ירושלים, והם פונים כה וכה, פונים ממינה, פונים שמאלה, והנה האימפריה הגדולה והחזקה והמאיימת איננה, ואפשר אולי לנסות לממש את השאיפות הטריטוריאליות.
כל הסיפורים שהם בעצם ייצרו בחמישים השנים האחרונות, נכון, עכשיו אפשר...
נכון, אפשר עכשיו לממש את הרעיון הפן-ישראלי, גם טריטוריאלית, ולא רק נגיד ספרותית, או משהו כזה.
איך החלום נעשה גדול וגדל על, כן. על יוצרו למעשה.
כן. כן, כאן אנחנו נמצאים, הרי הנסיגה של אשור התחוללה בימי יאשיהו בעצם. ואז אנחנו נמצאים ברגע שבו כביכול נראה שהכל אפשרי, מה שהסתבר לאחר מכן בצורה די טרגית, שזה לא בדיוק כך היה. כי בארץ ישראל ובכל המרחב שלנו, כמו שאנחנו יודעים היום, אפילו אם תקראו היום את העיתון של הבוקר, אין וקום של אימפריות. אימפריה אחת נסוגה, אימפריה שנייה נכנסת. אפשר לקרוא לה שוב ובבל במצרים, אפשר לתת להם שמות אחרים בבני ימינו. אז אין כאן וקום באזור שיש לו חשיבות גיאופוליטית כזאת, כמו האזור שלנו. אבל בכל אופן, על רקע זה אני רואה את ההכלה של המסורות הצפוניות אל תוך האידיאולוגיה והתיאולוגיה והספרות של יהודה, ומכאן באה גם, אני מזכיר לכם את השאלה המוקדמת ששאלנו בתוכנית השנייה, מה מהמטען הגנטי תרבותי של החברה הצפוניים האלה זורם באורקנו, ובכן הנה המטען, זה שהגיע ונכנס אל יהודה, ולכן הוא חלק מתוך הסיפור.
שלמעשה זה הרבה מאוד.
נכון, אם אתה אומר שסיפור האבות חלק ממנו הוא צפוני,
כן.
וסיפור יציאת מצרים, הוא סיפור צפוני שהיה סיפור מתחרה מול סיפור יעקב בממלכת הצפון, אולי אפילו אפשר לומר שבשלב מסוים שסיפור יעקב היגר מעבר הירדן, הרי סיפור יעקב בראשיתו הוא בפנואל, מצפה של הגלעד, הגבול עם הערמים, ולאחר מכן יעקב מהגר ממערב לירדן, אל בית אל נאמר ושכם, אז אם הוא האב של האזורים האלה, מה הסיפור המכונן של שומרון, של האזורים הצפוניים יותר? ולפי דעתי שם צריכים לשים לב היטב למסורת ביציאת מצרים, כאפשרויות, כמסורות מתחרות. ואחר כך אתה הולכים משם, לעוד, יש עוד הרבה מאוד מהחומרים שהם במקרא, שנתפסים על ידינו כיהודה, כולל מה שדיברנו בתוכנית הקודמת, של התפיסה של ממלכה מאוחדת, שנשלטת על ידי ירושלים, שמקורה אולי צפוני, העניין של סיפור הכיבוש, שאולי מקורו צפוני. כלומר, שאתה הולך בצורה כזאת, אתה רואה עד כמה המסורות הצפוניות חזקות, בתוך הספרות המקראית היהודית.
אתם מאזינים לעושים תנ"ך. עושים תנ"ך.
שלום, אני גאה לספר לכם על חמישה פודקאסטים חדשים דנדשים שהפקנו ברשת עושים היסטוריה עבור החינוכית. ממעד הזכוכית, בהגשת אור לוי, בוחן את ההיסטוריה האנושית בארץ ישראל דרך תצוגות הקבע של אגף הארכיאולוגיה במוזיאון ישראל. באבא למה, אורן פרבר עונה לביתו על שאלות בתחום המדע, ומשיב לה בשפה פשוטה לשאלות מורכבות. אפרופו, גם למבוגרים יש שאלות מורכבות, ולפחות בתחום הכלכלה, טל וולפסון וליאור תבורי ישמחו לעזור. בפודקאסט ערך מוסף בשבילי, הם לוקחים מושגים שכולנו שומעים ביומיום ולא תמיד מבינים, ומסבירים אותם בשפה פשוטה וברורה. בשבועות להכיר, רוני קורן מספרת בכל פרק על אישה אחרת ששינתה את העולם ומהווה מודל לחיקוי עד היום. ובאיך העולם עובד, ארנון זמיר מסביר לילדים מה עומד מאחורי הטכנולוגיות שאנחנו משתמשים בהן ביום-יום. בקיצור, דאגנו לכם ולילדים שלכם לעשרות פרקים מרתקים. חפשו אותם בנגן הפודקאסטים שלכם ובאתר חינוכית פודקאסטים.
אתם מאזינים ל... עושים תנ"ך. עושים תנ"ך.
עשינו פרק אחד שעסק ברפורמה של יאשיהו, ואולי גם, כן, שני פרקים, ואולי גם חזקיהו. האם יש עדויות ארכיאולוגיות לרפורמות האלה, שבהם בעצם ממלכת יהודה מנסה להשתלט על אזורי הצפון, או...
ואני אחדד את זה, קראנו לפרק הקונספירציה הגדולה. יש איזה משהו שלוקח את הקונספירציה הזאת מאיזשהו רעיון ומחבר אותו לקרקע ארכיאולוגיה?
תראו, עניין הרפורמות הוא עניין מאוד מאוד מורכב, ונתון בדיון סוער וויכוח די סוער.
כמו שראינו גם בקבוצה.
כן.
אנחנו יכולים לומר, קודם כל בוודאות, שבראשית ימי יהודה ועד שלב די מאוחר, היו מקדשים. כלומר, אתם יודעים שבשנים האחרונות אפילו נחפר מקדש במוצא. כן. מקדש ביהודה, בתוך הטריטוריה של יהודה, במרחק 10 קילומטר ופחות מירושלים.
שמתוארך למתי?
שהוא במאה ה-9 לפני הספירה. כן. בזמן שעמד המקדש בירושלים, היה מקדש מתחרה מתחת לאף. כן, כן. במוצא, והיו מקדשים נוספים. תראו, זה מאוד קשה לתת תשובה. אני יכול לומר רק דבר אחד, שאני אקורך אותו עכשיו עם מה ש... עם הנושא שדיברנו עליו לפני דקות אחדות, וזה...
אספירציות הטריטוריאליות.
כן, הפן ישראלי הזה, וגם היהודה במאה השמינית לפני הספירה ולאחר מכן. ראשית, אני, כשאני מסתכל, שאני קורא את הטקסט המקראי, ראשית, אני אומר לכם איך אני קורא, אני לא קורא אותו בצורה תמימה על הרפורמה. אני לא חושב שהרפורמה היא רפורמה דתית, כי אני מבין היטב שכל רפורמה דתית, יש לה היבט העיקרי שלה, הוא היבט פוליטי. כלומר, רפורמות מסוג זה הם בדרך כלל, מה המטרה, כמו שמתארים, שמרכזים פולחן אל העיר הבירה. נגיד, רק כשאתה קורא את התיאור, כן? זאת אומרת שאתה רוצה לחזק את שלטון המלך והאנטוראז' האנשים סביבו, על חשבון האריסטוקרטיות הכפריות שמחזיקות במקדשים האלה, שהם מרכז כלכלי גם של המקדשים
כמו
האלה.
כמו שאמרתי בזמנו לבועז, מיושיהו ועד הנרי השמיני, הכל אותו דבר.
כן, אז זה הרקע. אנחנו כן רואים לפי דעתי, ואני אומר שוב, זה נתון בדיון, אנחנו רואים בסוף המאה השמינית לפי דעתי, סוג של ביטול מקדשים בקאנטריסייד, בפריפריה של יהודה. כלומר, אם יש רמז לקיום מקדש בבאר שבע, זה לא קיים יותר. אם יש רמז לקיום מקדש בערד, גם זה מתבטל. זה לא מתבטל בשנת 701 ורבע לפני מסע סנחריב, אלא קצת קודם לכן. אולי גם בלחיש אפשר לומר דבר כזה. על מוצא אנחנו לא יודעים מספיק, כדי להגיד מתי המקדש שם מתבטל. אבל אם זה נכון שהמקדשים האלה בוטלו, הם בוטלו מסיבה של רצון של ריכוז האדמיניסטרציה והממלכה בבירה, בירושלים, ואפשר שזה באמת כרוך גם בשינויים הדמוגרפיים, בגיאופוליטיים, שהתרחשו באותו זמן. כלומר, בסוף המאה השמינית לפני הספירה.
לא יודע, לי זה תמיד מרגיש כבסוף יש משהו של כסף מאחורי העניין.
תמיד, במקדשים תמיד הצד הכלכלי הוא מאוד חזק.
זה הכלכלה, הטמבל אמרו כבר לפניי.
נכון, זה הכלכלה היא חזקה מאוד בכל ענייני הפולחן והמקדשים, בוודאי.
ויושיהו שהגיע לבית אל, זה אנחנו לא יודעים.
אנחנו יכולים לשער שזה מתועד אפילו בתוך הטקסט המקראי, אם לוקחים למשל את רשימת הרי יהודה ביהושע ט"ו, שכמשקפת את הטריטוריה של, יחד עם מרי בנימין, את הטריטוריה של ממלכת יהודה, אז אפשר לראות את זה שם. אין סיבה, דומני, לשלול את העניין הזה. אבל עד כמה יהושיהו התפשט מעבר לבית אל, זאת והשאלה שיש עליה ויכוח, ובכל מקרה, בסופו של דבר, העניין של יהושיהו נגמר בצורה טרגית, במגידו, כמו שאתם יודעים, בשנת 609 לפני הספירה. בקיצור, מה שבעצם אמרנו כאן, זה שהעניין הזה של ישראל, כשם כולל לאוכלוסיות של ממלכות ישראל ויהודה, זה דבר שמתפתח אחרי נפילתה של ממלכת ישראל, בתוך האידיאולוגיה של יהודה, אולי בהתחלה תחת השלטון האשורי, אבל עוד יותר חזק בפרק הזמן לאחר נסיגת אשור.
אז יש לי שאלה נוספת, שהפעם היא לא מהמאזינים, אלא שאלה שלי.
שאלת ראש הממשלה.
שאלת ראש הממשלה, כן. מה שבעצם אנחנו עושים פה, בשלוש השיחות האלה, אנחנו בעצם, אם תרצה, החרבנו את ההיסטוריה של עם ישראל.
כן, בתקופה,
בתקופה הקדומה. זאת אומרת, יציאת מצרים, נו, באמת, הממלכה המאוחדת, לא כל כך טוב, תודה. זה, הכל מתחיל נורא מאוחר, כל הפרות כבר נשחטו. עכשיו, ישראל, איך אתה חי עם זה? ואם אתה רוצה, אני אפילו אוסיף עוד נדבך לשאלה, אני כמורה, כן? אני מורה לתנך, חוץ מיותי מרצה למקרא, אני מורה לתנך, בתיכון, מה אני עושה עם כל המידע הזה? מה לעשות עם זה, עם התלמידים?
בקיצור, במילים אחרות, הוא אומר, מחר, אחרי שלושת הפרקים האלה שמשודרים, יבואו התלמידים, ויגידו לו, בוא, אתה מלמד אותנו לבגרות דברים, ואתה מספר לנו סיפורים אחרים, מה עושים?
תראו, חברים.
חיים לא פשוטים, אה?
לא, חיים לגמרי פשוטים. אנחנו, השאלה למה אנחנו חותרים? מי אנחנו תרבותית? אם אנחנו נסכים שאנחנו חלק, בואו נתחיל בצורה פומפוזית, ברשותכם. אם אנחנו חלק מתרבות המערב, אז אנחנו, מה היסוד של תרבות המערב? היסוד של תרבות המערב זה חתירה לגילוי האמת. זה המרכז של כל ההוויה הזאת שנקראת המערב, אם תרצו. יש אלטרנטיבות לגילוי האמת, כמו שאנחנו יודעים, אבל לא ניכנס אליהם היום. עכשיו, ברגע שאנחנו יכולים לגלות האמת, אז מה, אנחנו לא נספר אותה? אנחנו עומדים בפני שאלה מאוד קשה. והאם התרבות והחברה שלנו הן חזקות מספיק כדי להתבונן בזה? אני חושב שכן, אבל אני חושב שיש דבר הרבה יותר חזק מזה. בעצם, אנחנו היום, הקבוצה הביקורתית, מתארת את תולדות עם ישראל בצורה מתוחכמת ביותר, שדרך העיניים של הסופרים, אנחנו חושפים את המגמות, את האידיאולוגיה והתיאולוגיה של המחברים של הטקסטים, ומה עומד מאחוריהם. וזה בעצם מציג לנו את הסופרים האלה כאנשים מתוחכמים בצורה בלתי רגילה, כן? הם תרצו אבות כתיבת ההיסטוריה בעולמנו של תרבותנו שלנו. אז לכן אנחנו דומני מחזקים את הסיפור של ישראל הקדום בצורה משמעותית ביותר, לפי דעתי. ולכן אני חושב שאנחנו לא מהווים שום איום. ואנחנו בסופו של דבר גם לא נמצאים בתחרות של 50 שנה לכאן או לכאן. נאמר שמה? שלא הייתה ממלכת הזוהר, אבל ממלכת חזקיהו הייתה, לא? בירושלים אמרנו שהייתה עיר גדולה מאוד, העיר הגדולה ביותר בארץ ישראל, החל מסוף המאה השמינית לפני הספירה. אז קצצנו 200 שנה של גדולה, אבל גם לא ביטלנו את ההיסטוריות של דוד ושלמה. צריך להזין היטב.
ובטח לא את האגדות והסיפורים המיתיים.
בוודאי, וצריך להזין היטב למה שאנחנו אומרים, כי הרבה אנשים שאני קורא, שהם מדברים עלינו, הם מדברים עלינו דרך כלי שני ושלישי, בלי שהם קראו מה שאנחנו אמרנו, האנשים שכותבים את הדברים האלה. ולכן אני חושב שצריך לקחת את הדברים האלה בצורה רגועה, ואפילו למנף אותם כדי ללמד היסטוריה וללמד מקרא בצורה אחרת, שלפי מיטב הבנתי, היא גם תהיה הרבה יותר מושכת לציבורים מאוד רחבים, כולל אולי הציבורים שמאזינים לנו כרגע, מאשר קריאה פשטנית של הטקסט. עכשיו, הקריאה, יש לי מה להגיד על קריאה פשטנית של הטקסט. ברשותכם, אולי בזה אני אסיים את התשובה לשאלת ראש הממשלה של בועז. תראו, ישבו מחברים מתוחכמים בצורה בלתי רגילה, שכתבו עברית נפלאה במאות השמינית והשביעית לפני הספירה ומאוחר יותר, כי חלקים, אנחנו דיברנו היום רק עד 586 בעצם, אבל תזכרו שחלקים מאוד נרחבים מהטקסט המקראי נכתבים בתקופות המאוחרות יותר, עד התקופה, עד המאה השנייה לפני הספירה, לפי דעתי, אם הולכים לספר כמו דברי הימים, שהוא לפי דעתי נכתב בתקופה החשמונאית, אז זה אפשר להתווכח. בכל אופן, אנחנו מדברים על מהלך של מה? 700 שנה, עם סופרים מתוחכמים בצורה בלתי רגילה שכותבים בשפה יפהפייה, והמחקר, במרכאות, שלפי דעתי הוא לא היה ממש מחקר, בראשיתו, מה הוא עשה? הוא בא וסיפר את אותו סיפור בעברית קלוקלת. או באנגלית קלוקלת.
תוך כדי זה שהוא חוקר הרבה פחות זמן ממה שלקח לכתוב את זה.
כן, סיפר את הסיפור בעברית קלוקלת. אז אני אומר תמיד, אוקיי, אם אני צריך לבחור בין לקרוא את הסיפור בעברית קלוקלת של שנת 1950, או לקרוא את הסיפור בעברית עילאית של שנת 620 לפני הספירה, ברור לכם איפה אני נמצא בעניין הזה. אז זאת תשובתי לשאלה, ולכן אני אומר, לא קרה שום דבר, צריך להסתכל על הדברים בצורה רגועה, להמשיך את המחקר, אנחנו לא שומטים שום דבר מעברנו, יתרה מזו, אנחנו מחזקים לפי דעתי את עברנו, כולל עברנו כאן בארץ הזו.
התחלנו את המסע הזה בין שלושת הפרקים, בעצם בציטוט ממגילת העצמאות, שאומר, בארץ ישראל קם העם היהודי, בה עוצבה דמותו הרוחנית, הדתית והמדינית, בה חי חיי קוממיות ממלכתית, בה יצר נכסי תרבות לאומיים וכלל אנושיים, והוריש לעולם כולו את ספר הספרים הנצחי. עד כאן הציטוט הפתוסי. איפה אתה, פרופסור ישראל פינקלשטיין, רואה את הדברים האלה? מי אנחנו הישראלים כעם, כזהות?
תראה, בתוכנית הראשונה דיברנו על DNA קדום, ויש הרבה הפתעות שמחכות לנו בדרך, כולל לך ולי ולבועז. לא צריך להתרגש מזה יותר מדי, כי יש הבדל בין זהות גנטית לבין זהות תרבותית. מבחינת הזהות התרבותית, בארץ ישראל קם העם היהודי. לא יכול להיות ספק בכך. ובארץ ישראל קם העם היהודאי, ובארץ ישראל קם העם הישראלי, בעצם לפי הסדר הזה, כמו ששמענו. קם כאן העם הישראלי, לאחר מכן העם היהודאי, וממנו צמח העם היהודי במהלך דרמטי ביותר, שהתחולל במשך כנאמר מה, 700 שנה, בין אמצע המאה השמינית לאמצע המאה השנייה לפני הספירה פחות או יותר. יתרה מזו, אני חושב שאם היינו מנסים לשחזר את התהליך הזה במעבדה, לא היינו מצליחים. היה בתהליך הזה כל כך הרבה נקודות שאפשר היה לפנות לדרך האחרת, שלא, ההיסטוריה לא פנתה אליה בסופו של דבר, ואם היית פונה לדרך האחרת, הכל היה משתנה. אם חזקיהו לא היה מורד בסנחריב, כן, למשל. אם אחר כך יושיהו לא היה מתנהג כך וכך מול הסכנה המצרית שעמדה בפתח כשהאשורים נסוגו. אם לא הייתה מרידה בבבלים. יש כאן סדרה שלמה של שאלות שכל מקום כזה ההיסטוריה לקחה דרך. ואי אפשר לשחזר את זה שוב, זה דבר יוצא מן הכלל. אבל בכל המהלך הזה ברור לחלוטין שזירת ההתרחשות הייתה כאן. אני חושב שאנחנו בהיסטוריה הביקורתית שאנחנו משחזרים, אנחנו משחזרים את זה בצורה יותר מורכבת, גם לא תולשים את ההיסטוריה הזו של בארץ ישראל קם העם היהודי, מכל המרחב שמסביבנו, כי בארץ ישראל קם העם היהודי, אפשר לחשוב שהיה וקום מסביב, כן, היה איזה מין ריק, ופתאום קם העם היהודי כאן, לא, בארץ ישראל קם העם היהודי, כשבסביבתו התחוללו תהליכים כאלה ואחרים, וחובה עלינו להבין את הדברים על רקע כל מה שהתרחש במרחב שסביבנו, והסיפור מרתק בצורה בלתי רגילה, ועוד הרבה מחקר לפנינו.
אז תודה רבה לדוקטור בועז טווי הישראלי, ולפרופסור ישראל פינקלשטיין הישראלי גם הוא, ממני אותם שגם אני ישראלי, ועד כאן הפרק הזה, או שלושת הפרקים האלה של עושים תנ"ך. תודה רבה לניר סייג, עורך הקול שלנו. אני מזכיר לכם, אפשר להמשיך להידיין בקבוצת הפייסבוק חדשות העולם העתיק, יש שם דיונים כאלה ואחרים עמוקים יותר ופחות על הנושאים האלה. לכתוב לנו באתר הבית של עושים היסטוריה, נשמח לשמוע מה אתם אומרים. ועד כאן, תודה.
תודה לך.
תודה.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com. או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.